שביעי, דף ע"ט, אנחנו מתחילים פרק עשירי. הפרק הזה עוסק בענייני שמיטת כספים. שכשעוברת השמיטה, אז בן אדם צריך לשמט את כל הבעלי חובות שיש לו. כמו שכתוב, שמות כל בעל מה שידו. ואם הוא עובר ותובע, אז הוא עובר על לא יגוס את רעהו. אומרת המשנה השביעית משמטת את המלווה. בשטר ושלא בשטר. אפילו אם מלווה בשטר, והגמרא תבאר למה. הקפת החנות אינה משמטת, למה? כיוון ששביעית משמטת הלוואות, לא חוב שהוא חייב לכן בני. אם עשה מלווה, הרי זו משמטת. מה זאת אומרת? אם הוא זקף את זה כמלווה, זה כבר משמט. מתי זה זקיפה כמלווה? פירוש ראשון מביא הרב, כשהוא קבע לו תאריך וזמן לפיראון, זה נקרא זקיפה במלווה. עוד הוא אומר, שאם הוא קיבץ לו את כל ההקפות שהוא חייב לו, לסכום אחד, זה נקרא זקיפה במלווה. רבי יהודה אומר, הראשון ראשון משמיט. רבי יהודה אומר, היות והדרך היא, שכשאדם לוקח פעם ראשונה בהקפה, הוא לא בא פעם שנייה עוד פעם לקחת בהקפה, אלא הוא פורע את התשלום על מה שהוא לקח פעם קודמת, ועכשיו הוא מבקש הקפה. אז אם בא בן אדם להקיף פעם שנייה, והוא עוד לא פרע את ההקפה הקודמת, זה עצמו זוקף לו את ההקפה הקודמת כמלווה. ולכן הראשון ראשון משמיט. שכר שכיר אינו משמט, כיוון שזה לא מלווה. ואם עשהו מלווה, הרי זה משמט. רבי יוסי אומר, כל מלאכה שהיא פוסקת בשביעית, אדם לקח פועל לתקופה ארוכה. אם הפועל גמר לעבוד בשביעית, אז הוא כבר נהיה חייב לו חוב, אז כשמסתיים את השנה הוא חייב לו חוב, אז משמטת. אבל אם המלאכה הזאת היא אינה פוסקת בשביעית, הוא שכר פועל לתקופת זמן ארוכה, שהיא מסתיימת רק אחרי השמיטה. וסחירות אינה משתלמת אלא לבסוף, אז הוא לא חייב לו שום חוב בשביעית. אז אם כן, אינה משמטת. זה פירוש אחד בגמרא. השוחט את הפרה וחילקה בראש השנה. זאת אומרת, ביום למד באלול, התחילו לנהוג ספק יום טוב. לא ידעו, אולי היום יבואו עדים ויעידו שהיום זה כבר היום החדש של ראש חודש. היינו, זה ראש השנה. ומצד שני, אולי לא יבואו עדים, אז יתברר שהיום זה עדיין יום ששייך לחודש אלול של השנה הקודמת, של שנת שמיטה. זה עוד לא ראש השנה. אז הוא שוחט את הפרה וחילקה בראש השנה. אם בסוף יתברר שהיה החודש מעובר, זאת אומרת שאותו יום שהוא חילק זה לא היה באמת ראש השנה. זה היה ערב ראש השנה. אז אם כן, החוב נוצר בשביעית. אז ברגע שהגיע ראש השנה, משמיט. אבל אם לאו, אם יתברר שאותו היום כבר היה היום של השנה השמינית, הוא ראש השנה, אז אינו משמיט. האונס והמפתה והמוציא שם רע וכל מעשה בית דין אינם משמיטים. למה? כי כל מעשה בית דין כגבוי דמי. המלווה על המשכון, גם כן זה כמו גבוי. והמוסר שטרותיו לבית דין אין משמיטים. למה המוסר שטרותיו לבית דין לא משמיטים? כי כתוב לא יגוס, שאדם לא יגוס. אבל בית דין יכולים לנגוס. ככה הגמרא תדרוש מהפסוק. אומרת הגמרא שביעית משמטת בין בשטר בין שלא בשטר. ניחא שלא בשטר, אני מבין. אבל בשטר, ובדרך כלל כשאדם נותן הלוואה בשטר, יש שם שיעבוד נכסים. אז יעשה כמלווה על המשכון ולא יהיה משמט. אמר רבי יוחנן תיפטר בשטר שאין בו אחריות נכסים וכרב מאיר. נאמין שמדובר בשטר בלי שיעבוד. וכמו שיטת רב מאיר שהוא סובר שאחריות זה לא טעות סופר. אם לא כתוב שיעבוד, אין שיעבוד. אז מה יוצא? שאם באמת זה יהיה שטר עם שיעבוד, באמת זה ישמט. אז את העובדה קומי רבי יוחנן, סליחה, אם יהיה שטר עם שיעבוד, באמת לא ישמט. את העובדה קומי רבי יוחנן בשטר שיש בו אחריות נכסים. ובכל אופן הורי שהוא כן משמט. למה? הוא באמת לא שמח על התירוץ שלו. אמר, מפני שאנו למדים מן ההלכה, אנו עושים אותו. ולא שנבב לי, כתוב, מפני שאנו מדומים, נעשה מעשה. אמר רבי ירמיהו, תרס תירוץ אחר, מדובר של הלווה הזה, ואין לו קרקע. לכן, אין כאן משכון. אז מה המשמעה, אם יש לו קרקע, אינו משמט. אמר רבי יוסי, אפילו יש לו קרקע משמט. למה? את ידי רבי יוסי כמו שיטת רב. דאמר רבי בא בשם רב. ייחד לו קרקע, אינו משמט. אם הלווה ייחד למלווה קרקע ואמר מפה תיקח את החוב שלך, אז זה כבר כמו משקון, ואינו משמת. לא אמרו שכן משמת, אלא, סליחה, לא אמרו, אלא ייחד לו. אז אנחנו אומרים שהוא לא משמת. אבל העין לא ייחד לו. אף על פי שיש שיעבוד נכסים, אז באמת משמת. זה שיטת רב. המשעבד שדה לאשתו, התחתן עם אישה, ושיעבד לשדה לכתוב ואמר לה, מפה תגבי. והלך ומחרה, מחר את השדה הזאת. אם רצתה לגבות ממנו, היינו מאותו לקוח שקנה את השדה הזאת שלה, היא יכולה לגבות. משאר נכסים משועבדים, היא לא יכולה לגבות. משאר נכסים, היינו, אם היא רוצה לגבות משאר הנכסים בני חורין שיש אצל בעלה, גובה. אמר רב הילה, הורי רבי לזר, כהן טניה, כמו הטניה הזה שעכשיו הסברנו אותו. אז חבריי הבעיין, שאלו החברים, לא תגבה אלא מנכסים משועבדים, איך אתה מאפשר לה לגבות מבעלה? הרי, תגיד שהיא לא גובה אלא מאותה קרקע שהוא ייחד לה. אמר לון רבי יוסי, בני חורין לפניה, ואתה אמר את משועבדים. כל הרעיון שגובים ממשועבדים זה כדי שאם לא יישאר קרקע לחייו, ילכו לגבות מהלוקח שקנה ממנו את הקרקע. אבל כאן שלבעלה יש בני חורין, היא יכולה לגבות מהם. מתניתים, ושלא אמר לה לא יהיה לך פיראון אלא מזו. אלא הוא ייחד לה מסתם קרקע לכתובתה, עשה את זה הפואטיקי. אז אני אומר, היא יכולה גם לקחת מהבני חורין. אבל אם אמר לה, הוא אמר לה מפורש, לא יהיה לך פיראון אלא מזה, היא לא תוכל לגבות מהבני חורין. אלא אינה גובה אלא ממנה מאותה הקרקע בעצמה. עד כאן דף עין תת.